טוב, אנחנו למעשה בשיעור אחרון בנושא קלות וודאות. היום נרכז, כמו שנקרא. נעשה קודם, נראה איפה אנחנו נמצאים, כדי שנוכל להמשיך מאותה נקודה. טוב, אז אנחנו למעשה כבר התחלנו בשלב שלכם. ומה שלמדנו בפעם הקודמת, אני מזכיר, זה איך לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. נכון? זוכרים את ההגדרה היפה הזאת? שאמרנו שיש בעולם מערכות עם אקסיומות ובלי אקסיומות. זוכרים את החיה מיפיפייה הזאת? כן? מערכות עם אקסיומות זה כמו מתמטיקה, זה דברים ברורים. בלי אקסיומות זה החיים בעצמם. יש שלוש דרכים לטפל בהם. מי זוכר? דרך ראשונה?
לא לטפל.
לא לטפל, יש לימור. למה זה טוב ולמה זה רע? למה זה טוב קודם? לא, זה למה זה רע. למה זה טוב קודם? כי זו הדרך היחידה שבאמת לוגית היא נכונה. בעולם, בבחינה לוגית נטו זו הדרך היחידה שנכונה. אבל למה היא לא טובה? כי לא להחליט זה להחליט כמו שאמרו פה נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לשבת על הגדר. כי לשבת על הגדר זה אומר שהחלטת לשבת על הגדר. יפה. הדרך השנייה. כן? דרך השנייה. סליחה? כי הלוגיקה אומרת שאי אפשר להוכיח שום דבר בשכל כמו שראינו בשיעורים הראשונים. אז מילא, אתה לא יכול לטפל, מה אנחנו בלי אקסיומות, עם שכל, כי השכל צריך אקסיומות ואין אקסיומות, שלא, כי זה נגמר. כן, הדרך השנייה מה?
לקחת אקסיומות
ואחרי. נכון, להפוך את המערכת בלי אקסיומות למערכת עם אקסיומות, שזה יכול להיות אופן גלוי או של ארבומים, נכון? באופן גלוי, בוא נתחיל פה מהנחת יסוד מושכלת. באופן לא גלוי, זה אמרתי, לא ייתכן ש... או קודם תאמין באלוהים, או כל הדוגמה שנתתי בפעם הקודמת, זה דרך ממש חביבה, אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים לטפל במערכות בלי אקסיומות בעצמם. לא להפוך אותם בערמומיות במערכות עם אקסיומות, זה לא בלתי. הדרך השלישית היא מה שקראנו לה דרך כללית. נכון? דרך כללית, מה הכוונה? שאתה למעשה מפרק, אני עכשיו חוזר על הסוף של השיעור הקודם, כי זה היה כבר, זה היה קצת יותר לחוץ, ומשם נמשיך. מה אתה עושה? מה השיטה? קודם הוכחנו את זה באופן, בוא נגיד, התנהגותי, לא לוגי, כי כבר אין פה הוכחות לוגיות. קודם הראיתי לכם שאתם מזמן מכירים את השיטה שלי. וככה אתם חושבים, כדי לנטרל את המלחמות שעוד לא פרצו. אחרי שראיתם שזאת השיטה שלכם, אז אנחנו, מה שקרה, פירקנו את השיטה שלכם לגורמים. מה שאתם עבדתם ככה כל חייכם, כן? ניסינו ביחד להבין מה עשיתם למעשה. למה ידעתם שגלילאו צודק, אם ניקח את השיעור הקודם? למרות שלוגית הוכחנו שהוא לא צודק. לוגית אין פה שאלה. תשובה, אמרנו שיש פה כלל, והכלל אומר שהשיטה היותר כללית נקראת אמת. אבל היא צריכה להיות יותר כללית בצורה מובהקת. המילה מובהקת היא מילה לא ברורה, אנחנו נטפל בזה היום. מה ההגדרה של אותה מובהקות? זאת אומרת, מה זאת אומרת? כמה? 80%? 98%? 47%? כמה זה נקרא אמת? אז זה עוד לא טיפלנו, זה צריך לטפל בזה. אבל בכל מקרה היא צריכה להיות נכונה בצורה מובהקת. אז השיטה אמרנו היא מאוד פשוטה. השיטה איך לעבוד באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. קודם אתה מפרק כל בעיה לשני חלקים. אפשרות א' ואפשרות ב', נכון? אחרי זה אתה מציב על כל הידע שיש לך, וזו מלחמה נואשת שהייתה בשבוע שעבר, שמה שכולם שאלו אותי, לא כולם, אבל הרבה אנשים שאלו כל הזמן זה, אבל מי אמר לך שלא יבוא מישהו עוד 300 שנה ויגלה שהשמש בכלל מסתובבת אחורה? אז אמרתי, זה לא מעניין אותי מה יהיה עוד 300 שנה, כי אני משתמש באינפורמציה שיש לי היום, אני לא יכול. השאלה הספקנית, מה יהיה אם, היא אף פעם לא עובדת. זאת אומרת, כל דבר יכול להיות מה יהיה, מה יהיה. נבוא נוכח לכם שמשה רבינו צודק. מה יהיה אם נבוא משה רבינו ויגיד עבדתי אליכם? מה אני אעשה? זה צודק, נכון. אין ספק שאני קצת יעמוד קצת כמו טמבל אחרי כל מה שאני אלמד. משה רבינו בעצמו יגיד שהוא עבד עלינו, נכון? אבל התשובה שלי זה פשוט לא יקרה. זאת אומרת, אם זה יקרה, אז זה תשמע, אבל זה פשוט לא יקרה. אתה לא יכול להקשות מסברות שאולי יקרו ואולי לא יקרו. אם יקרה, נדבר. בינתיים לא קרה, משתמש ב-100% האינפורמציה שיש לנו, בסדר? לא, זה לא קורה אף פעם.
פעם חשבו שהעולם עומד על פיל,
כן. ופעם חשבו שהעולם לא עגול, אנחנו חושבים שהוא עגול. אבל לא עבדו בשיטה שאנחנו מטפלים בה היום. אם היו עובדים בשיטה הנכונה, אז לא היו חושבים שהעולם עומד על פיל. והאמת שרוב העולם העתיק לא חשב שהוא עומד על פיל, רק כמה טיפשים. גם הבבלים וגם עם ישראל יודע שהעולם הוא עגול והוא תולה ארץ על בלימה. שמע, קראת הפסוק הזה? תולה ארץ על בלימה. מה זה בלימה?
כלום.
בלי כלום, נכון. אז על מה תלויה הארץ? על כלום. זה לא חידוש. זאת אומרת, זה שכמה, אני יודע מה, ברברים שם באירופה, צעדי דוגים שירדו באותו שבוע מהעץ, חשבו שהעולם עומד על פילים. אז אנחנו לא מחייבים, לא מחייב אותנו. אבל כל מה שיש לו קצת שכל בקודקודו לא חשב ככה. נכון שהיה טעויות מדעיות, זה לא שלא היה טעויות מדעיות. אבל הם לא עבדו בשיטה שאנחנו מטפלים בה עכשיו. טוב, לענייננו. אז כל בעיה אתה מפרק לשתי מרכיבים. חוץ מזה, אם אתה זוכר, מה שאמרנו בפעם הקודמת זה עוד לא ודאות, זה רק טכניקה לעבוד עם השכל, שהיא עדיין יכול להיות לבעיות. טוב. כל בעיה אתה מפרק לשני חלקים, אתה מציב, כמו שאמרנו, על כל 100% האינפורמציה שלך. אם א' הלך מצוין, ב' הלך מצוין, אין מספיק אינפורמציה, כלומר, אין לך תשובה מובהקת, אז הוא אומר שאין מספיק אינפורמציה. שתי דוגמאות לקחנו בפעם הקודמת. דוגמה ראשונה, האם השמש תזרח מחר? זו שאלה שאי אפשר לענות עליה באופן שכלי. אין שום, אתה לא יכול בשום צורה להוכיח שמחר לא ייגמר הבטריה של כדור הארץ ויפסיק להסתובב, נכון? שום דרך להוכיח את זה. אבל איך אני יכול להוכיח את זה באופן כללי, מה שנקרא? אני פשוט מציב. אני אומר, אוקיי, היום בבוקר זרחה, יופי, 1-0. אתמול, 2-0. שלשום, 3-0. עוד יום קודם, 4-0, נכון? כמה שאני יודע אחורה, יש לי עכשיו נגיד 1,000,000, נכון? מה המסקנה? השמש תזרח מחר. מי שרוצה להתערב על זה, אני מוכן. מישהו מספיק טיפש להתערב על השאלה אם השמש תזרח מחר או לא? למה? כי אני צודק. מה? אם יש לך מספיק אינפורמציה. יכול להיות שאין לך אינפורמציה. אם יש לך מספיק אינפורמציה, כן. כן אפשר. אם יש לך מספיק אינפורמציה. לא על כל דבר יש לך מספיק אינפורמציה. אבל אם יש לך, אז למה לא? זו הייתה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, כן. אתה לא יודע. הוא עומד בצד, מבט מבוהל, ומחכה שהכדור יבוא המשיח. לא יודע מה. גם לא יודע איזה תשובה, אבל רק אם ניסית, לא סתם.
זה שאתה מסתכל אחורה, ימים קודמים, זה אינפורמציה
כל דבר. זה ניסוי מדי, זה אינפורמציה. לא אמרתי להציב רק בצורה הזו, במקרה הזה זה צורה מצוינת, בקלה.
זה לא מעיד על מה שהקיעו למקרות.
סליחה?
זה שמשהו קרה, זה לא מעיד שזה גם יקרה.
שכחת כבר שהאקסיומה של הפיזיקה זה כאילו משתנים.
אה, אני שואל
אחרת. אי אפשר להוכיח שום דבר באופן סיכלי כבר, אמרנו את זה. וכאן בחומר להוכיח אקסיומה, אי אפשר. אחרת לא קוראים לאקסיומה. ואתה עדיין שבוי בהגדרות הישנות של הוכחה. להוכיח לוגית אי אפשר כלום כמו שראינו בסוגים הראשונים, נכון? אז מה אתה רוצה? פשוט אי אפשר. אי אפשר להוכיח כלום לוגית. ראינו כבר את הצרה הזו. כן, דוגמה שנייה שלקחנו שהיא דוגמה יותר חשובה, והיא, האם לעולם יש מגמה? שזה מחלוקת רבת שנים בין הפילוסופים לבין היהדות, נכון? כמו שראינו בכוזרי. למה זו שאלה חשובה, מי זוכר? כי מה אפשר לעשות איתה?
האם לעשות דברים בעולם או לא?
כן, אז זו השאלה באמת המוסרית בזה, אבל אמרנו שיש גם שאלה עקרונית, שאלה רוחנית. מה שקראנו לו נקודת ארכימדס. זוכרים נקודת ארכימדס? מה זה נקודת ארכימדס, מי זוכר?
תנו לי נקודה
מחוץ לעולם. נכון, תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם. זאת אומרת, אם יש לך קונטרה, אתה יכול להזיז כל דבר, רק הבעיה איפה תשים את המנוח. שזה כמובן משל בעולם הרוחני לזה, שאם היה לפחות ערך אחד אבסולוטי, אפשר היה למדוד את הכל לפיו. הבעיה שאין שום דבר אבסולוטי, שום דבר לא מוחלט, אז אתה לא יכול למדוד שום דבר על שום דבר, אז כולם צודקים לכאורה, כן? אבל אם אתה אומר שלעולם יש מגמה, אז אתה יכול להגדיר עדיין. זה נכון שזה לא, אי אפשר להוכיח את זה, אי אפשר להוכיח הגדרות. יכול להגדיר שמה שהולך עם הכיוון, זה נקרא חיובי, מה שהולך נגד הכיוון זה שלילי, ועכשיו הכל יכול להסתדר לפי זה. אז מצאת את נקודת ארכימדס. נכון שעדיין זה תלוי בהסכמה, כמו שאמרתי בשיעורים הקודמים. וזה כבר דבר הגיוני, כי כל העולם מתנהג על פי העיקרון הזה. כי כולנו מבינים שהתקדמות זה חיובי, ונסיגה זה שלילי ביחס למגמת העולם. למשל, זה שהמדע היום יותר מפותח, זה חיובי או שלילי? למה חיובי? אולי זה יותר גרוע. מה? אני שואל באופן כללי, זה חיובי או שלילי?
חיובי.
למה? תוכיח לי? תוכיח לי? אתה לא יכול להוכיח, נכון. אבל למה כולנו מבינים שזה חיובי? כי אנחנו רואים שזה מגמה, ואנחנו מבינים שמה שהולכים במגמה זה חיובי, נכון? אז זה הסכמה, אז אתה לא יכול להוכיח את זה, נכון? יפה. אז אם באמת אתה יכול להוכיח שהעולם יש לו כיוון, יש לו כיוון, אז הכיוון הזה יכול להגדיר לך המון דברים. עכשיו, זה מה שעשינו בסוף השיעור הקודם. ראינו שבשיטה הישנה של ההוכחות הלוגיות, כמו שראינו, אין לזה הוכחה, אתה לא יכול להוכיח שום דבר. קו החומר שלא יכול להוכיח שלעולם יש כיוון. אז אולי אריסטו צודק שהעולם תמיד היה. אבל אם אתה יודע לעבוד באופן כללי, מה שנקרא, אתה מתחיל להציב, כמו שאמרנו. אמרנו, אוקיי, לי יש מגמה, התחלתי בתור תינוק, ובמקרה טוב אני אגמור בתור זקן, נכון? לכדור הארץ יש מגמה, הוא התחיל בתור כוכב קטן, ויגמור בתור משהו מתפוצץ ליד השמש כנראה, לא יודע בדיוק. נכון? לכל אסטרונומיה, לכל הכוכבים יש איזה מגמה, לאבולוציה יש מגמה, למדע יש מגמה, למוסר יש מגמה, לכל יש מגמה, נכון? מגמה זה לא כיוון, לא כיוון, לא רק חיובי שלי, כל דבר בעולם יש כיוון. סימן של המציאות יש כיוון. בסדר? עד כאן מה שעשינו בשיעור הקודם. אז למעשה, הגענו כמעט לסוף, מה שאנחנו הולכים היום לטפל זה בשאלה, איך מגיעים לוודאות? ממש. ודאות אמיתית, טוטלית, כמו שהשד עדיין מסרב להכיר בעובדה שיש דבר כזה. אנחנו נעשה את זה כרגיל, הפעם לא בתרגיל, אבל אנחנו נעשה את זה בזה שאני אראה לכם, קודם אני אסביר לכם את השיטה, אחרי זה אני אראה לכם שאת השיטה הזאת אתם מכירים, כבר עבדתם איתה תמיד וכבר הגעתם איתה לוודאות. בשיטה שלי, אתם כבר עבדתם בשיטה שלי והצלחתם לעבוד בשיטה שלי, וכל אחד פה, כל אחד פה, אבל כל אחד, כל אחד יסתכל בתוך הראש של עצמו בסוף השיעור, בוא נגיד קראת את השיעור, ויענה על השאלה שאני אשאל ויראה שהתשובה היא כן. כן? וכיוון שהתשובה תהיה כן, זאת אומרת שאתה בעצמך, אתה עם הראש הפלורליסטי, הספקני שלך, הגעת לוודאות בשיטה שלי. אז אם אתה מסוגל להגיע לוודאות בשיטה שלי, אז אתה מסוגל להגיע לוודאות לכל דבר, רק צריך, כמו שאמרנו, מספיק אינפורמציה, כמו שנראה בהמשך. בסדר? אז זה לא מסובך, אתה צריך להרגל להפנים את זה ולדעת לעבוד עם זה בהמשך. בסדר? יפה. אז דבר ראשון, אנחנו נזכיר את השאלה ההלכתית בנושא תביעת עין וסימנים. אני אסביר. יש כמה דרכים להשיב אבדה, נכון? איזה דרך אתם מכירים להשיב אבדה? בסימנים, נכון? מה זה, איך משיבים אבדה? מה הכוונה? איך משיבים אבדה? מה קורה? נגיד שמישהו איבד נעל, מה עושים? מכריזים, מצאתי נעל, נכון? ואז מה המאבד צריך לבוא ולהגיד מה?
סימנים
מיוחדים. לתת סימנים, נכון? ואז אתה נותן לו, נכון? וככה מחזירים אבדה, מחזירים אבדה בסימנים, נכון? יש עוד דרך פה, כמו שהסברתי עכשיו, להחזיר אבדה. מה הדרך השנייה להחזיר אבדה? תביעת עין. מה זה תביעת עין? אני יכול להסביר לי? אתה
יודע מה זה
תביעת עין? מי נאמן בתביעת עין?
אין נחלימן, אבל אני יודע שזה...
רב תביע חכם, נכון. מה זה תביעת עין? איך זה נראה?
יש עניינים מיוחדים, אבל האדם יכול לדעות שזה להפעים בספקת הזה מחפצה
מחפצה. איך זה נראה בפועל? אני עכשיו עם זה שמצאתי את הנעל. כן, אני מודיע עכשיו, מצאתי נעל. בא מישהו ואומר, טוב, אני אומר, נו, מה הסימנים של הנעל? מה הוא אומר לי? לא יודע. נו, אז למה ניתן לך? מה התשובה שלו?
מה
אתם מפתחים? אני לא מאמין.
תביעת עין.
נו, אבל איך? קיצור, מה אומר המוצא? המאבד, סליחה.
אם היה אפשר להסביר את זה,
זה היה מסימנים. המאבד אומר פשוט זה שלי, נכון? זאת אומרת, אתה אומר, זה... אתי איבדתי את ה... איבדתי טלפון. כן, נו, מה הסימנים? לא יודע. וזה כן, איך אתה יודע? לא יודע. זה שלי. יש לך סימן? לא. זה שלי. אבל איך אתה יודע שזה שלך? זה שלי. זו התשובה היחידה שלו, נכון? אני מכיר את הטלפון שלי, זה שלי, נכון?
אני אביא לך את הטלפונים כאלה בדיוק, אתה יודע מה שחר
אמר לך? אם היה לתביעת העין הייתי, כן, כנראה. אז אתה אומר שההלכה עקומה, אתה אומר שההלכה עקומה, זה מה שאתה טוען.
אתה יודע, אבל אתה לא יכול
להגיד. אני אומר, אתה צודק, אז עכשיו כיוון שמה שהוא בהלכות אבדה ומסיעה, אז יש לנו קושייה. אבל יש לנו הלכה לא רצינית פה, עקומה. מאמינים בגלל מענה בתביעת העין, עבודה בעיניים, נכון? טוב, אז ככה נראה תביעת העין, כן? לא שמעתי. תביעת עין זה ודאי לא, סימן, שיגיד את הסימן. מה הסימן? מה יותר טוב? תביעת עין או סימנים? סימנים. מי אומר סימנים? מי אומר תביעת עין? למה מישהו אומר סימנים? למה סימנים יותר טוב?
ברור.
זה ברור. כן, מה עוד?
סימנים בשתי הצדדים יכולים לראות תוכחה
במדע. כן, מי עוד חושב ככה? מי עוד רוצה להגיד משהו בעד סימנים? כן?
אדם אחר לא יכול להגיד.
אז מה אתה אומר? סימנים זה ראיה יותר חזקה. טוב, מי בעד תביעת עין? שיסביר לי למה. למה אתה בעד תביעת עין?
סימנים זה משהו כאילו טכני, יותר טכני כזה.
כן, זה סדרת עין?
זה משהו שמקומה עליך רגשית, יותר...
אתה אולי מתכוון, כנראה שאתה מתכוון להגיד דבר נכון, למרות הניסוח המבהיל שלך, זה דבר רגשית, אבל באופן שאתה מתכוון להגיד דבר נכון, כן. תגיד יותר טוב. אתה אומר דבר, אני בטוח שאתה מתכוון לדבר הנכון, ואתה אפילו אומר את זה, אבל רק קצת שלא ברורה. כן, למה?
סימנים אתה יכול להגיד סימן, וכאילו שמין הסתם מתקבל בכל מיני דברים. נגיד טלפון, אבל מסך סרור. זאת אומרת, בכל טלפון יש את זה.
מצוין, נו, אז מה?
מה זאת בצביעת עין, ואתה רואה בוודאות שזה שייך לך, אתה יודע, זה שלי בוודאות.
אני בתור המוצא, אז מה זה עוזר לי שאתה מספר לי זה שלך? אולי אתה נחש ביצות.
בסדר, כמו כאילו שאנחנו מדברים באנשים.
מה מצד האמת? מה מצד האמת יותר טוב?
מצד האמת יותר טוב, תביעת עין.
תביעת עין, למה?
כי זה, אתה יודע מה החוש הזה שלך, אין לך כאילו...
אבל אני מדבר על המאבד עכשיו. אולי אתה צודק, אולי אתה צודק, אבל אני שואל מצד המוצא, סליחה.
מה אתה אומר? המוצא רואה שהבן אדם כאילו...
מה? עצבני, רוצה נורא את הכסף.
הוא רואה שזה...
לא, זה לא נכון. זה ודאי לא כך. כן, מה אתה אומר?
אינטואיציה יותר חזקה מזה.
סליחה?
אינטואיציה יותר חזקה מזה.
זה
לא יעשה מה שאתה אומר, אולי אתה
תלוי תלוי. אבל פה זה לא קשור לסרט לנו אינטוציה. כן. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? טוב, מה? סימנים יותר חזק. למה? אז הזכרון הוא באמת שזה נכון שמאיפה מסתכלים. מצד הוודאות בהחזרת האבדה, ודאי סימנים יותר טובים נקודה. זה ברור. כמו שאמרו פה נכון, סימנים זה דבר אובייקטיבי. זה דבר שבו אפשר לבדוק בצורה ברורה האם החפץ שייך למעבד או לא. וברור שזה דבר טוב, כי זה שלי, יופי, כל הכבוד לך. מה זה שלך? תגיד למה, אני מכיר את זה, יופי. זה לא רציני. אז ודאי מצד המוצא, מצד החזרת האבדה, מבחינה הלכתית, נטו, ודאי סימנים דבר יותר חזק. מבחינה אמיתית, תביעת עין היא יותר חזקה. למה תביעת עין יותר חזקה? כמו שהסבירו פה. תביעת עין זה אומר שהאדם שיש לו תביעת עין, הוא מכיר את כל המהות של החפץ בבת אחת. וסימנים זה דבר חיצוני לחפץ, נכון? באדם קנה נעליים, עשה על זה איקס אדום. בסדר? אז הוא יודע שזה סימן שזה איקס אדום, אבל זה בעיקר שזה איקס אדום, זה יכול להיות גם איקס כחול. זה יכול להיות עיגול ורוד, נכון? זה יכול להיות הרבה אפשרויות. אבל תביעת עין זה אומר שהוא כבר התחבר, כמו שהוא אמר שם מאינטואיציה, מבחינה רגשית, כן? הכוונה שהוא כבר מכיר את השלמות של החפץ בצורה אחת. זאת אומרת, יש לו כבר איזושהי תפיסה כללית בחפץ, נכון? תפיסה יותר שלמה. לכן מצד המוצא, מצד המעבד, ודאי תביעת עין היא יותר גדולה. עכשיו, למה רק תמיד חכם נאמן בתביעת עין? כי אומרים שעם הארץ אינו נאמן בתביעת עין. אתה יכול להבין את זה בשתי רמות. אתה יכול להבין את זה ברמה שאני חושב שהיא לא נכונה, שהכוונה שהוא פשוט שקרן. אתה לא יכול להאמין לו, כי אם כל אחד יגיד תביעת עין, אז יש לו תביעת עין. אבל אני חושב שעם ישראל לא מוחזק כשקרנים, אלא כולם מוחזקים כקשרים, אבל מצד האמת, הוא לא נאמן במובן הזה שהוא לא, הוא לא מספיק יכול להיות אחראי, אין לו מספיק משמעת עצמית, אין לו מספיק ביקורת עצמית, כדי לברר האם באמת הדבר הזה יש לו תביעת עין או לא, והוא קופץ להגיד שיש לו תביעת עין, למרות שבאופן אמיתי זה לא ככה. זאת אומרת, הוא איבד ארנק, יופי. עכשיו, זה שבארנק שלו היה שתי רופיות, ובארנק שמצאו יש 100,000 דולר, זה לא משנה, מה זה ארנק, לא? יש לי תביעת עין, רואים שזה שלי, גם לי היה ארנק, נכון? שלא היה כחול, זה שחור, כן? בסדר, רואים זה שלו, מה זה, ברור זה שלו. כן? כי אין לו ביקורת עצמית בשביל לברר האם הדבר שהוא אומר הוא באמת נובע מתוך תביעת עין, שאנחנו לא הסברנו בדיוק מה זה, או שהדבר הזה נובע מככה כמו שבא לו. אבל תמיד חכם, כיוון שהוא נאמן, יש לו מספיק ביקורת עצמית, יש לו משמעת עצמית, אז אתה יכול לסמוך עליו שאם הוא אומר שיש לו תביעת עין, אז כנראה באמת הוא מכיר את הדבר באופן אמיתי. בסדר? אז ראינו שתביעת עין יש לה יתרון על הסימנים, בזה שהיא כוללת כל המהות בשביל החפץ. יפה. שאלה הבאה. איך מגיעים לתביעת עין? כן, רגע, מה רצית להגיד?
זה לא סופר. כאילו,
מצד המעבד, כמובן מדובר פה על מצב שאין לו סימנים. אם היה לו סימנים, מה אמרת סימנים? הולך הביתה, לא הייתה בעיה. הבעיה שהוא לא יודע סימנים, נכון? אחרת לא צריך תביעת עין. אם הוא יודע סימנים, אז לא היו מגיעים לך לסוגיה הזאת, נכון?
יש בה, לא בתורה.
אני מניח שכן. אנחנו תכף נראה את זה. אני לא יודע איך הפסיכולוגיה מגדירה או לא מגדירה את זה, אבל אנחנו תכף נראה איך זה עובד, ואז יש סיכוי שלא צריך לענות על השאלה שלו, כי זה דבר כל כך שגרתי, שהפסיכולוגיה לא צריכה לטפל בו ברוב שגרתיות. כן, איך מגיעים לתביעת עין? כן. איך מגיעים לתביעת עין? כן, תביעת עין, אני מבין שתמיד חכם יש לו תביעת עין בטלפון שלו, נכון? או בנהל שלו. איך מגיעים לתביעת עין? שבוע, חודש, שנה, שעתיים, כמה זמן? כל אחד מה שבראש לו. קודם שאלה ראשונה, איך בכלל מגיעים לתביעת עין? איך מגיעים לתביעת עין? אתם לא עונים לי.
עין התרגלה.
מה זה? מצמצה הרבה. מה זה הבנת? מה אני עושה? תחקיר ביטחוני על הכוס שלי?
לא, אתה יודע מה העניין שלך.
מהות הכוס הזאת היא להשקוט אותי כל בוקר. וקפה חם. עכשיו אני יש לי תביעת עין, לא? כן, איך מגיעים לתביעת עין, חברים? להפעיל בראש שאין לכם, נו? כמה פעמים? כמה? 18?
לא, מספיק
כבר. כמה מספיק?
כל הזמן להגיד למה שאתה יודע להפעיל בכל רגע.
מה?
לכן אתה תמיד חכה להמדיר את הישראל. כל תמיד חכה, יודע כמה זה, כמה פעמים.
אני שואל אותך עכשיו איך מגיעים לתביעת עין. האמת שבכלל עונים למה שאני שואל, לחוץ מזה. כן, מה?
עד שאתה יודע להפעיל בכל רגע. להבחין בינו לבין כוס אחר.
לא שאלתי, שאלתי איך מגיעים לזה, לא איך יודעים שזה נכון. אני מתחבר נפשית לצלחת שלי. מתחיל לשיר לשירים בכל לילה. נו. נו. אתה ממש אומר את הדבר הנכון, יפה מאוד, כן. אז מה שרציתי להגיד, שתגיעו אליו יפה מאוד, שלטביעת עין מגיעים דרך סימנים. סימנים לטביעת עין יש להם חיבור מהותי, זה לא במקרה שני צדדים של אותה הלכה, אלא הדרך להגיע לטביעת עין היא על ידי סימנים. כן? עכשיו, כמה סימנים זה סוגיה אחרת, אבל סימנים, תכף אתן לי לגמור לדבר, ניתן דוגמה ואז הכל יהיה ברור לכולם. כן? הדרך להגיע לטביעת עין היא בסוף על ידי סימנים. עכשיו אני אתן דוגמה ותראו שאני צודק. ותראו שכל אחד עבר את התהליך הזה בחייו בשלב כזה או אחר. טוב. אז אמא מלמדת את מוישה הקטן להגיע לגן לבד. היא נמאס לה ללכת איתו בגשם. בסדר? שמוישה ילך לבד בגשם. ברור העיקרון. היא אומרת, אתה יוצא מהבית, הולך, 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 עד שאתה רואה שער ירוק. אתה רואה שער ירוק, אז אתה פונה לשביל, הולך עד שאתה רואה עץ גדול. ואחרי שאתה רואה עץ גדול, אתה רואה בצד שער אדום. ואחרי השער עומדת הגננת. זה הגן. ברור? אז מוישה הולך ביום הראשון, הוא מחפש את השער הירוק, והוא פונה לשביל ורואה את העץ, ומגיע לשער האדום, ואז עומדת שם איזה שמנה אחת, ואומרת, זה בטח לא הגן, הולך הביתה, כי זה עובר של הגננת. אמרו לו, זה הגננת. זה לא זה, כנראה זה לא הגן. חוזר הביתה, נכון? יופי. ביום השני גם גנו הולך. מוצא את השער הירוק, מוצא את השביל, מוצא את העץ, מוצא את הזה, נכנס את הפעם הגננת בה. נכנס פנימה. בסדר? ביום השלישי גם גנו הולך. ומוצא. מה קורה ביום הרביעי? הוא כבר לא צריך את השער הירוק, נכון? הוא כבר מכיר את, הוא כבר מכיר את השביל בעל פה, אבל עדיין מחפש את העץ הגדול ואת השער האדום, נכון? ביום ה-51 הוא כבר לא צריך שום דבר, הוא פשוט הולך לגן, נכון? יופי. מה קרה פה? הסימנים הפכו לטביעת עין, נכון? זה קורה לכל בן אדם שהלך פעם ברגל וקל וחומר מי שנהג, נכון? קורה לפעמים לבן אדם שאתה פתאום מוצא לך מקום שלא התכוונת, נכון? לא התכוונת בכלל לנסוע אני יודע מה, קבעת לנסוע הביתה והגעת לחצר של איזה חברה שלך מלפני שנתיים, נכון? איך הגעת לשם? מלא אין כניסות. יש כל מיני דרכים מפותלות כאלה, מלאות אין כניסה, עליות, ירידות, נכון? פניות. כן, אתה בכלל חשבת על משהו אחר, חשבת אני יודע מה, על גיבוש, לא יודע, נסיים. חשבת על משהו. אתה מוצא אותך מקום שלא התכוונת, קרה לך בחיים? עכשיו, איך אתה יכול להגיע למקום שלא התכוונת? זאת אומרת, שקרה משהו באמצע, שהסימנים הרי עבדו, זה לא שהסימנים לא עבדו, נכון? הרי אם לא היית מכיר את הפנייה, לא היית מכיר את השער הירוק מהדוגמה הקודמת, לא היית יכול להגיע, אבל זה הפך להיות חלק, זה הפך, פשוט נעלם הסימנים, נכון? הסימנים נעלמו, והפכו באיזשהו שלב בחיים, הם הפכו לטביעת עין, נכון? לא. עכשיו, יש מצב כזה, שאפילו עושים על זה משחקים מטופשים, זה שמוצאים מישהו החוצה, מישהו שהיה איתך מכיתה א', אומר לך, יש לו משקפיים או אין לו משקפיים? הנקודת חן שלו זה על האף, בצד הזה או בצד הזה, כן? אין לו בכלל נקודת חן כמובן. אף אחד לא זוכר כמעט כלום, מכירים את הדבר הזה? מאדם שאתה מכיר אותו מכיתה א', אתה לא מסוגל לזכר איך הוא נראה. אתה לא זוכר אם יש לו עיניים כחולות או עיניים חומות, אתה לא זוכר, יש לו משקפיים או לא משקפיים, איך זה יכול להיות? ממש שאתה מכיר הכי טוב בחיים. ולהפך, דווקא אנשים שאתה לא מכיר, אתה זוכר יותר סימנים להם, נכון? באת לפה במכינה ביום הראשון, לא הכרת אף אחד חוץ מכמה שבאו איתך, נכון? אז לאו זה, זכרת אותו עוד זה עם האף הארוך, וזה קרה, זכרת אותו בתור זה עם החוצה הברודה, נכון? אחרי כמה זמן אתה כבר שכחת שיש לו אף ארוך, ואתה לא שם לב לזה, נכון? אתה כבר זה פשוט הופך להיות חלק מהטביעת העין שלך, יפה? טוב. אז בזה ראינו שטביעת עין היא תהליך שקורה אחרי כמה X סימנים, כן? אחרי X פעמים שאתה עובד עם הסימנים, אבל אחרי שהיא קורית, הסימנים נעלמים, וזה הופך להיות משהו שהוא כבר מעבר לסימנים, ולכן יש סברה בזה שבאמת אף אחד לא זוכר את הסימנים, כי הוא פשוט, הטביעת עין יותר חזקה מהסימנים, כמו כל הדוגמאות שנתנו עכשיו. ברור העיקרון? אם זה סוגיה שמספיק לסימן אחד, אז כן. זה כבר לא כך טביעת עין.
אפשר להגיד את זה גם בחפץ?
סליחה?
אפשר להגיד את הדבר הזה
גם
בחפץ?
גם מה?
גם בחפץ אפשר להגיד את הדבר הזה,
זה כאילו... למה לא? אנשים מכירים את הנעליים שלהם בצבא, יש 60 נעליים, הוא רואה את המכיר את הנעליים שלו מרחוק, בתוך כל 60 זוגות נעליים. איך? לא מכיר את הנעליים שלו, לא מכיר את זה. אין חפצים שלך שאתה מכיר אותם פשוט.
אותו ילד שהוא יגדל, אם מישהו ישאל אותו איך להגיע לגן.
הוא לא ידע להסביר.
הוא לא ידע להסביר לו?
לא. לא בטוח. יש סיכוי שהוא לא ידע להסביר לו, ואם הוא ילך הוא ידע. זה קורה המון פעמים. סליחה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה לא משנה. אבל באופן פשוט הסימנים נעלמים. יש סיכוי שהוא גם לא יזכור. רוב הסיכויים בעיניי שהוא בן אדם לא זוכר את הסימנים. אתה יודע, יש הרבה דברים שאתה לא זוכר מה יש בזה, שהוא מכיר את הדרך וזהו. הוא לא נפקא מינה לעינינו כל כך. לא משנה, אני רק בא להגיד שהסימנים הופכים להיות פחות מהותיים באיזשהו שלב, ומתחלפים בתביעת עין. בסדר, ברור בשלב הזה? יפה. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. ודאות זה תביעת עין. בסדר? ודאות, אנחנו מדברים על ודאות, אתם זוכרים? המטרה של השיעור הזה זה להסביר איך אפשר להגיע לוודאות, נכון? אז אני אומר, ודאות זה פשוט תביעת עין. והדרך לפי זה להגיע לוודאות זה על ידי סימנים. בדיוק כמו שלקחנו בדוגמה הקודמת, זאת אומרת בנושא הקודם, שסברנו מה זה תביעת עין ואמרנו שהדרך להגיע לתביעת עין על ידי סימנים. אז זה נכון גם למה שנקרא ודאות, כן, מה? סליחה? תביעת עין שווה ודאות, כן. ודאות זה פשוט תביעת עין. ודאות זה תביעת עין, מופיע. עכשיו, סליחה, אני אסביר את זה כמובן. אז עכשיו, מה הרווחנו בכל הסיפור הזה? אז אמרתי שוודאות זה תביעת עין, אבל כל אחד עכשיו כמובן חושב לעצמו, אז מה ודאות זה תביעת עין? מי אמר זה נכון, נכון? בוא נראה מה הרווחנו במהלך הזה שהבנו שוודאות זה תביעת עין, לעומת המצב הקודם שבו ניסינו לברר דברים, ואחרי זה אנחנו גם עכשיו אמרנו, ניקח דוגמה, ואחרי זה נסביר באופן רוחני למה הדוגמה הזו נכונה, וזה מה שאנחנו גורמים את הנושא הכבד והיפה הזה. דבר ראשון, למה למעשה מה הרווחנו בשיטה הזאת? הרווחנו ככה, קודם שרצינו לברר את האמת, נגיד שרציתי לדעת אם משה רבינו צודק או לא, בסדר? זה מאוד חשוב, מאוד היה חשוב לי אם קיים מסוות או לא. מה עשיתי? הלכתי לרב הכי חכם שאני מכיר, ואמרתי, תגיד לי, משה רבינו הוא יודע מה שהוא מדבר, זאת אומרת, צריך קיים מצוות, יש אלוהים. הוא ענה לי את התשובה הכי טובה שלו, נכון? ואז ישבתי וחשבתי שלושה ימים, אמרתי, אה, התשובה לא רעה, אבל מי אמר שזה נכון? יכול להיות שמישהו יכול לבוא ויגיד משהו יותר טוב, נכון? אז אמרתי לרב, חיפשתי, מצאתי חודש רב עוד יותר חכם מהרב הראשון, גם הוא נתן לי תשובה עוד יותר טובה מהתשובה של הראשון, וחשבתי עוד פעם שלושה ימים. חשבתי, רגע, זו תשובה לא רעה בכלל. אבל מי אמר שהיא נכונה? יכול להיות שהיא לא נכונה. נכון? מי אמר שזה נכון? מאחור מישהו אחר יבוא ויגיד שזה בכלל לא נכון, כמו שראינו הרבה פעמים בחיים, כמו שהחבר'ה פה שואלים אותי כל הזמן, הרי מחר יבוא מישהו אחר ויגיד כמה שאמר לך זה לא נכון, וכבר מזמן הוכיחו זה לא נכון, נכון? אז הלכתי וחיפשתי רב עוד יותר חכם, ונתן לי תשובה עוד יותר טובה, זה מזכיר את הסיפור על הנמלים שהלכו לערימה, כן? בקיצור, זה אינסופי הדבר הזה, נכון? בשיטה הזאת לא תגיע לעולם לתשובה, היא כל תשובה שתקבל כמו שראינו בחלק הראשון של השיעור היא יכולה להיות נכונה, ויכולה להיות לא נכונה, נכון? אז ממילא זה לא ודאות, זה רק... בסדר, זה דבר חביב, אבל אני לא יכול להגיע לפי זה לוודאות, אני רוצה ודאות באמת, נכון? מה, אז זה השיטה הישנה שבה עבדנו כאשר עבדנו בצורה לוגית, שלא היינו עדיין על פי ההשפעה של השכל הלוגי השד הישן מהשיעורים הקודמים. בסדר עד כאן? לא. מה עכשיו אני מלמד אתכם לעשות? זה בכלל לא עובד ככה. כל אחד שרוצה לברר את האמת בכל נושא, דבר ראשון הוא קונה סל. אתה הולך לשוק, נסל. אחרי זה הוא מסתובב עם הסל. כל אינפורמציה שהוא רואה הוא מכניס לסל. גם התשובה של הרב הזאת שאמרתי קודם, גם מה שהוא רואה סתם, הוא אוסף סימנים. בסדר? זה ההגדרה. הוא אוסף סימנים. הסימנים יכולים להיות סימנים שכליים, כמו הדוגמה הקודמת שנתנו, שהלכת לרב, הוא יוכיח לך עכשיו באותות ובמופתים שמשה רבינו קיבל את התורה. זה סימן שכלי, אתה שם את זה בסל. יש סימנים רגשיים, למשל שנעים לשבת בערב שבת לאור התנור ולשיר שירי שבת, כן? זה סימן רגשי, אתה שם את זה. יש להפתעתנו גם סימנים שליליים, גם אותם מותר לשים בסל. כן, למשל, נורא מתחשק ללכת לים בשבת, ואני לא יכול, זה מעצבן אותי. לא יכול להיות שהתורה כזאת עלובה, שאני עכשיו לא רוצה ללכת לים ולא יכול. אז זה סימן שלילי, זה מעצבן אותי, אני שם בסל עכשיו משהו שלילי, בסדר? יופי. עכשיו אני אוסף עם בסל את כל האינפורמציה שיש לי, שבזה אני משתמש בכלים שלמדנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם למדנו איך לאסוף סימנים, זה הכל. זה רק היה סימנים. השיטה השכלית לטפל במערכות בלי אקסיומות, זוכרים? זה לא הוכחה, זה סימנים. זה שיטה לאסוף סימנים טובים. אבל זה עדיין רק סימנים. הסימנים לבד הם עדיין לא הוכחה, כמו שכולם אמרו, אולי הם לא אמרו, אבל חשבו, ואמרו, חשבו נכון בשיעור הקודם. זה רק סימנים. עכשיו אני אוסף, למדתי בשיעור הקודם טכניקה איך לאסוף סימנים טובים, ועכשיו אני אוסף את כל הסימנים שלי ושם בסל. אמרתי גם סימנים חיוביים, גם שליליים, גם רגשיים, גם שכליים, הכל. עכשיו, כל זמן מסוים, אני פותח את הסל ורואה אם הגעתי לתביעת עין, או מה שנקרא ודאות. אם הגעתי לוודאות, אשראי וטוב לי. לא הגעתי לוועדות, אני ממשיך לעשות עוד סימנים. הולך, אוסף עוד סימנים ועוד סימנים ועוד סימנים ועוד סימנים, ואחרי חודש עוד פעם אני פותח את הסף. אני רואה אם הגעתי לוועדות. עכשיו, מה קורה בפועל? קורה בפועל אחת משלוש אפשרויות. או יש כאלה שבאמת מגיעים לוודאות אמיתית בזמן הנכון, אחרי שאספו מספיק סימנים. יש כאלה שלא לא מגיעים לוודאות, כי הם חולי נפש, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, כן? חולי נפש של השם, זאת אומרת, זה לא יעזור. כל הסימנים בעולם שהם יספו, אין להם אומץ להגיד שהם הגיעו לוודאות. יש גם את האפשרות השלישית, וזה כל מיני חומניסטים חסרי שכל, שאחרי החצי סימן הראשון הם כבר הגיעו להם לוודאות. זאת אומרת, הם כבר בטוחים שהאמת יתעצבה בכיס. גם אחרי שהם אספו רבע סימן, ברור? עכשיו, תשאל אותי, איך יודעים שאני הגעתי לוודאות אמיתית, אני אטפל בזה יותר מאוחר. באופן כללי, יכול להיות שאנשים יעבדו לא נכון בשיטה הזו, או בגלל שהם חסרי אומץ ולא מסוגלים להגיד לעצמם שהם הגיעו לוודאות, או הפוך, שהם פנאטים יותר מדי, אין להם שום ביקורת עצמית, והם חושבים שהגיעו לוודאות אחרי הרבע בדל הוכחה הראשון. כן? אבל המצב הנכון והאמיתי הוא שאדם הגיע לוודאות אחרי שהוא הגיע לוודאות. עכשיו, אני לא יודע, תכף אני אתן לך לשאול, אבל עכשיו כל אחד ישאל את עצמו, וזה. איך אני יודע שהגעתי לוודאות? הרי זאת הבעיה, מזה התחלנו. תשובה, עוד מעט נראה את הדוגמה ותראו שאפשר לדעת שהגעתי לוודאות. אבל, באופן כללי, זה בדיוק כמו הדוגמה עם התביעת עין שלקחנו קודם. כלומר, אני שאלתי לכם את השאלה הזאת, אחרי כמה פעמים שמוישה ילך לגן, הוא יגיע לתביעת עין? כמה פעמים? מה, 5, 17, 500, כמה? מה התשובה? תלוי בשלושה דברים, תלוי במוישה, תלוי כמה הדרך מסובכת, נכון? זה שני דברים, נכון? וכמות הסימנים, נכון? סליחה, תראו שלושה דברים, במוישה בעצמו, כמה הדבר מסובך וכמה סימנים יש לו, נכון? אז אתה לא יכול להגיד מראש, הרגע, זה אומר שאי אפשר להגיע לתביעת עין? אבל כבר 100 פעמים נגלית בחיים כבר לתביעת עין בדרכים, נכון? הסימן שאפשר להגיע, אני חוזר לשאלה, אז כמה צריך? 5, 17, תשובה, כמה צריך? עד שיודעים. איך אתה יודע שאתה יודע? אתה פשוט יודע. אתה פשוט יודע, נכון? אז זו תשובה קצת מעצבנת לאנשים שטופי מוח כמוכים של השד, אבל זאת האמת. זאת אומרת, תכף אני אתן לך דוגמה, כמו שהבטחתי, והכל יהיה הרבה יותר רחבים. אבל קודם תבינו את העיקרון. העיקרון הוא שתביעת עין זה שווה ודאות. כמה זמן לוקח להגיע לוודאות? X. כמה זה X? תלוי. יש אחד שלא יגיע לעולם לוודאות, כי הוא חולה נפש, כמו שאמרתי קודם. הוא לא מסוגל להגיע לוודאות בשום דבר. יש אחד, הוא טמבל. זאת אומרת, הוא אחרי שהוא ראה פעם אחת השער הירוק, לא משנה, הוא פנה שמאלה למכולת ואכל כל היום קרמבוים מכל הלכת לגן. אמרו לו שזה השביל הירוק, מה אכפת לו? הוא הגיע לגן, בסדר? רוב האנשים יש להם מספיק ביקורת עצמית, אולי בגלל זה רק תלמיד חכם נאמן שהוא מספיק יכול לשקלל מצד אחד לא להגזים ולחפש אינסוף סימנים, מצד שני לא להיות פנאט ולאחרי סימן וחצי שכבר הגיע לתביעת עין. אבל הדבר הוא דבר ראשון, צריך להבין שהוא דבר שעובד ושהוא אפשרי. אז לסיכום מה שאמרנו עד עכשיו, תכף ניתן את הדוגמה. לסיכום מה שאמרנו עד עכשיו, ודאות זה פשוט תביעת עין. הדרך להגיע לוודאות זה על ידי סימנים. ואפשר להגיע לוודאות בשיטה הזאת, כמו הדוגמה שניתן עכשיו. עכשיו הגענו לדוגמה. אז עכשיו אני אשאל לכם שאלה. כל אחד אבל יחשב עם הראש של עצמו, לא עם הראש של החבר שלו. כל אחד יחשב עם עצמו, האם התשובה לשאלה שלי זה כן או לא. בסדר? ואחרי שכל אחד יחשוב עם עצמו ויגיד לעצמו האם התשובה לשאלה שלי זה כן או לא, אחרי זה נברר איך אתה יודע שזה כן או לא, שאני אומר, התשובה היא כן, איך אתה יודע שזה כן, ונראה שעבדת בדיוק בשיטה שאני מציע כל הזמן, ואת לא שמת לב שזה דרך להגיע לוודאות, ברור? אז עכשיו אני שואל שאלה, כל אחד יסתכל רק בראש של עצמו ויגיד לעצמו האם התשובה כן או לא. השאלה היא זה, האם אמא שלך אוהבת אותך? כן. כבודו, אמא שלך אוהבת אותך?
כן.
אתה ספק בזה?
לא.
יש בעולם אמאות שלא אוהבות את הדברים שלהם?
לא.
אין בעולם?
יש.
יש אותם באמבטיה, כל מיני מופרעות.
יש כמה פסיכים.
מואבות. אין בעולם נשים אמאות שלא אוהבות את הדברים שלהם? אני לא חושב כמוך, ולמרות זה שאמא שלי אוהבת אותי. כן. אמא שלך אוהבת אותך? בטוח? יש סיכוי שאתה טועה? יש סיכוי שאתה, אתה בטוח? יש סיכוי שאתה טועה? איך אתה יודע, אולי, יש אמאות בעולם שלא אוהבות את הילדים שלהם? אז אולי אמא שלך גם כן? לא, אבל אמא שלך לא. זאת אומרת, יש בעולם כאלה, אמא שלך לא. איך אתה יודע? מתר, אמא שלך אוהבת אותך? איך אתה יודע? יש בעולם אמאות שלא אוהבות את הילדים שלהם?
לא.
מה, זה למה? אתה יודע שאמא שלך היא לא כזאת? איך אתה יודע? מה היא לא יודע? אתה יודע, מה זה? לא רוצים. אי אפשר לדעת. אני מקווה. כן. הלאה. אז עכשיו ראינו דוגמה לוודאות, נכון? עכשיו בואו נראה איך הגעתם לוודאות הפשוטה הזאת לגבי השאלה אם אמא שלכם אוהבת אתכם או לא. איך הגעתם לזה? בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, דרך כלל לדבר. בוא נגיד שמתי שהיית נולד, חמש דקות אחרי הלידה, היו מפרידים אותך, אמא שלך נוסעת לאוסטרליה, אתה היית נוסע לגרינלנד. לא היית רואה אותו לעולם, היא לא היית רואה אותך לעולם. היית חושב שהיא אוהבת אותך? מה? סימן שקרה משהו באמצע, אתם מסכימים? לא נולדת עם הידיעה הזאת. מגיל אפס ועד היום קרה משהו שבזכותו אתה חושב שאמא שלך אוהבת אותך, נכון? יופי. עכשיו בוא נתחיל לראות מה קרה. מה קרה? שאם עשתה לך פוצי מוצי, נתן לך סוודר, נתן לך בננה. זה בערך מה שקרה, נכון? עכשיו, זאת אומרת, היה לך המון סימנים חיוביים, נכון? יכול להיות שהיה גם סימנים שליליים, למשל, יכול להיות שאמא של מישהו פעם אחת צעקה עליו? לא יכול להיות, נכון? יכול להיות שאפילו אולי פעם, יכול להיות שאולי אפילו אמא של מישהו פעם נתן לו סתירה? תגידו לי, אם אתה אוהב מישהו נתן לו סתירה? אני רוצה לראות עכשיו. מה אתה אוהב? ואהבת לי סתירה, מה זה אהבה? זה תירוץ עלול, מה זה? זה תירוצים של דתיים, אני לא מאמין. כן? אתם רואים שיש גם סימנים שליליים שלא מפריעים בכלל לוודאות? זה שסימנים שליליים זה דבר חביב, אבל אם יש מספיק סימנים חיוביים, אז יש עכשיו תירוץ למה הסימנים השליליים הם לא שליליים באמת, אלא הם סימן חיובי. אבל מצד עצמו אני לא מבין מה זאת אומרת מעלה, אני מעדיף להרביץ לילדים של השכנים, הרבה יותר הגיוני של להרביץ לילדים של עצמי, נכון? אדם אוהב את הילדים שלו, הוא צריך להרביץ להם, בדיוק הפוך. נכון? זאת אומרת, מה קרה באמצע במשך השנים שעברו? אספת המון סימנים. רוב הסימנים היו חיוביים, אבל לא כולם היו חיוביים. היו סימנים שבאופן אובייקטיבי, כל אחד שעובד לפני עצמו הוא סימן שלילי. הוא הופך להיות חיובי רק כשמחברים אותו עם כולם, אבל בעצמו זה לא סימן חיובי. אז למה החלטת שיש לך ודאות? עבדת בדיוק בטכניקה של לימדתי. בדיוק כך, הגעת לתביעת עין. אספת מספיק אינפורמציה, הגעת לתביעת עין, ועכשיו יש לך ודאות טוטלית. בדיוק כמו שהסברנו, בדבר שהוא יחסית מאוד פשוט אמנם, אבל יש לך ודאות. עכשיו תכף נתן לך זמן לשאלות. מה למדנו מזה? שאפשר להגיע לתביעת עין. רק צריך מספיק אינפורמציה, זה הכל. אז נכון שלקחנו דוגמה מאוד קלה. כי בנושא הזה יש לך המון אינפורמציה, יש לך המון סימנים מצוינים, נכון? אבל בסדר, אבל ראינו, צריך להבין שהבדל טכני הוא כבר לא הבדל אמיתי. בסדר, אז בנושא הזה יש לי המון סימנים, יופי. אם אני אסוף את אותה כמות סימנים, או לפחות המון סימנים בנושא של האם משה רבינו צודק או לא. אז גם שם אני יכול להגיע ודאות, נכון? כל השאלה זה כמות הסימנים. כי כל ההבדל בין הדברים שבהם אתה לא בטוח לדבר הזה שבו אתה כן בטוח, זה פשוט כמות של סימנים, זה הכל. נכון? אז זאת אומרת שהשיטה שעכשיו אמרתי לכם, שיטה שעובדת מצוין, אין שום בעיה לעבוד איתה. אלא מה? צריך לעשות מספיק אינפורמציה מצד אחד, ומצד שני צריך להיות מספיק בעל אומץ להגיד שבאמת הסימנים האלה הם מספיק חזקים כדי להגיע לוודאות, זאת אומרת לא צריך להיות פחדן מצד שני, לכן אולי רק תמיד חכם נאמן בתביעת עין. אבל השיטה עובדת. עכשיו דבר אחרון ואחרי זה אתם יכולים לשאול שאלות. עכשיו תגידו לי, אבל יש המון שטעו, אז אולי השיטה שלך לא טובה. מאיפה אני יודע שאני לא טעיתי? נכון? אתם עדיין סופקנים, אני אסביר לכם. עכשיו אני אגיד לכם את הכלל, אחרי זה אתם תכף לדוגמה, אחרי זה זמן לשאלות, אחרי זה נגיד עוד משהו. הכלל אומר ככה, זה שאפשר לעבוד לא נכון לפי שיטה מסוימת, זה עוד לא הופך אותה ללא נכונה. דוגמה, מתמטיקה היא שיטה מאוד אקסיומטית, נכון? שם הכל ברור, שם אי אפשר לטעות, נכון? שם הכל ברור, מסכימים? אז כולם קיבלו 100 בכל המבחנים עד היום? אז זה שאני לא קיבלתי 100 במבחן, זה אומר שהמתמטיקה לא נכונה? המתמטיקה היא שיטה מצוינת, עובדת נהדר, אפשר להגיע שם לוודאות טוטלית בתוך העולם שלה, נכון? אז תגיד, אבל אני קיבלתי 50 ולא הצלחתי, לא תפסקויח, אז מה? זה לא אומר שהמתמטיקה לא טובה, זה אומר שאתה לא יודע לעבוד נכון. אז גם השיטה שאני מציע, אני לא אומר שאי אפשר להיכשל בה. כלומר, בכל דבר, גם דבר אמיתי, אפשר לעבוד לא נכון. כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שאתה מגיע מהר מדי לתביעת עין, יכול להיות שאתה מגיע לאט מדי לתביעת עין. אבל אפשר גם להצליח. עכשיו תגיד, איך אני יודע שאני הצלחתי? אתה פשוט יודע שהצלחת, זה מה שמפחיד אותך כל כך. עכשיו כמה שאלות ואחרי זה ניתן עוד דבר. כן, אתה כל מה מצביע יפה כל כך. כן, מה? כתבת שאתה חושב עם עצמך, כמו שאמרנו ברגש העליון, זוכר את זה? אתה פשוט אוסף אינפורמציה, כמו הדוגמה שנתנו בשיעור לפני שני שיעורים. אתה אוסף אינפורמציה לגבי המכינה הזאת, עוד מכינות, עוד ישיבות, עוד מקומות. אחרי זה אתה יושב עם עצמך ומנסה להגיע לוודאות פנימית. סליחה? זה משהו שהוא מעבר להסתכלות, זה כמו שאמרו לך. מתי אתה מכיר את הדרך למכולת? יפה, כמה? יפה, בדיוק, זו התשובה. כן. זה לא גם בנקודת מוצא. כן, אבל זה לא כל כך לוגי, מה שאתה אומר. אם הנקודת מוצא זה כבר הסוף, אז לא צריך לקרוא הדרך. אני מתחיל מאפס באמת. יש קצת אמת במה שאתה אומר, זה מה שקראנו לו בשיעור, לפני השיעור הזה, מה שקרא שכל עליון. זוכר את המושג הזה? בערך. שכל עליון אמרנו זה המתיאה נשמתית. אולי לא היית בחדש, אבל זאת אומרת. קודם כל הסברנו, יש שכל עליון, רגע שאני עושה חליון. שכל עליון אמרנו זה המתיאה נשמתית. נכון שהמתיאה נשמתית של האדם עוזרת לו, מקלקלת לו להגיע לתביעת עין בדברים מסוימים. יש לו פחות קישור, פחות נטייה לזה. אבל השיטה עצמה היא שיטה אובייקטיבית. נכון שאין שום דבר אובייקטיבי בעולם, בטח לא הנפש האנושית. אבל זה לא כמו שאתה מציג את זה, שאם מראש אני יודע שיש אלוהים, אז ברור שאני, זה לא נקרא כבר, זה לא סוגיה. אבל זה אני לא מטפל בשאלות כאלה. בטוח. תנסה.
אלוהים
של היהודים רק. אבל צריך לעשות את זה ולא לגחך בציניות. תעשה את זה, תראה. מה? ברור אפשרי, למה לא? הכל מתחיל קודם מהשאלה אם אתה מבין שיש לך סיכוי. כמו שאמרתי בשיעור לפני השיעור הקודם. זוכרים שדיברתי מה רע בספקנות, אמרתי שעיקר הבעיה בספקנות זה שמראש אנשים לא משקיעים שכל. כי הם חושבים שאין להם סיכוי. אם היית חושב שיש לך סיכוי, היית משקיע. אני אומר, ודאי יש לך סיכוי. עובדה שהגעת לוודאות בנושא הקטן והמסכן שעליו אני מדבר. סימן שאפשר להגיע לוודאות, תילחם. אמרתי לכם, בשיעור הראשון השנה הראיתי לכם מספר בעל שם טוב, שכתר שם טוב של הבעל שם טוב, למה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ויעקב, זוכר את זה במקרה? בתפילה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, במקום להגיד אלוהי פסיק, אברהם, יצחק ויעקב, נכון? מה, יש שלוש אלוהים? תשובה, יש שלוש אלוהים. לא שבאמת יש שלוש הקדוש ברוך הוא, אלא אומר הבעל שם טוב, זה כן חסידים. לומר לך שיצחק ויעקב לא קיבלו, לא סמכו על אברהם אבינו בנושא אמנת הקדוש ברוך הוא, אלא חקרו אלוהות בעצמם. זוכרת? יפה. מה למדת מזה? למדת מזה שכל הכבוד לקבלת חכמים היא רק ההתחלה שממנה אתה מתחיל לברר את הדברים אחרי זה. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל עם משהו, כמו שאתה לומד לבית ספר, לומד חשבון אחד ועוד אחד זה שתיים. אם היית צריך להתחיל מההתחלה, אז אולי אם היית איינשטיין, מגיע ללוח הכסף. אתה מתחיל באמונת חכמים מצד היכולת ללמוד, מצד הטכניקה, אבל הוודאות צריכה להיות משהו אישי. אמרתי את זה גם כן בשיעור הראשון. כתוב, וידעתם בשבות אל הלבך כי השם עולה משמיים ועל ארצה תחת אל עוד. מה אומר הרמח"ל? מצוות עשה דאורייתא מה? נכון, כי ידעת והשבות אל לבבך. מה החילוק? השבות אל לבבך זה בדברים המתיישבים על הלב, עד כאן דברי הרמח"ל, זוכרים? זאת אומרת, זה לא סתם לדעת בידיעה בעלמא. אתה צריך להשיב על הלב, להשיב על הלב זה ללמוד, אין מה לעשות. כן, עוד מישהו. כן. אבל למה זה מעוור? אולי זה ככה אני מגלה את האמת. אולי האמת היא לא חד ממדית. זה בדיוק החידוש.
וגם ההבדל בין האוהב שלך לתונה שלך, ההבדל פשוט שעל האוהב שלך אתה מסתכל בעיניים חיוביות והתונה שלך בעיניים שליליות.
נכון, אבל למה במקרה אולי ואני מסתכל בעיניים שליליות? סתם החלטתי לשנוא אותו. שהוא כל פעם מתעלל בי, זורק עלי חתולים מתים, מרביץ לי, שאוכל לי את כל האוכל בדרך לבית ספר, וגם שרף לי את הבית. אז זה בסדר. חוץ מזה הוא נתן לי 5 אגורות אחרי זה, יותר פיצוי. אתה צודק. תראה, מה שקצת מפריע לכולם, ותכף נדבר על זה בצורה קצת יותר רוחנית, אני מסביר את העיקרון מאחורה, שאתם רגילים להסתכל על המציאות בצורה חד-ממדית. זאת אומרת, או שזה ככה, או שזה ככה, אבל זה פשוט לא ככה. המציאות היא לא חד-ממדית. המציאות עובדת על פי כללים ולא על פי, לא על פי פרט אחד שלם. כן, עוד שאלה או שאני אגיד עוד דבר יפה ואחרי זה נראה.
שאלה קודם, מה היחס לסמנים השליליים?
תלוי בכמות, כמו שהסברתי קודם. אם היא רק הייתה מרביצה לך, רק הייתה נותנת סתירות, כנראה שהיא אוהבת אותך.
אחרי שהגעת לוודאות שהיא
אוהבת אותך? לא, לפני, לא, תוך כדי.
שנייה, אחרי הגעת לוודאות שהיא אוהבת אותך, היא הביאה לך סתירה.
אם היא הביאה לסתירה אחת, אז אני, כמו שהחברה אמרה, אז כנראה שהיא אוהבת אותי. אם מהרגע הזה ועלה היא נותנת לי כל הזמן סתירות, אז כנראה שהיא הפסיקה לאהוב אותי. אני לא אמרתי, אני לא יכול להוכיח, אין לי ודאות מה יהיה קדימה, נכון? שהיא תשתגע פעם, נכון? ואז יתחיל לשנוא אותי ונסות להרעיל אותי. אני לא יכול לדעת. נכון להרגע היא אוהבת אותי. אתה אומר, מה יקרה אם הסימנים ישתנו? אז הוודאות תשתנה, לא כי מה שהיה קודם היה נכון, עכשיו המציאות משתנה, מה לעשות? אם יש לך מספיק סימנים, אז כבר לא יכולים להוכיח לך אחרת, אבל כבר הסברתי, ענית על השאלה הזאת. אמרתי, אם יבוא מחר משה רבנו ויגיד עבדתי עליכם, מה אני אעשה? מה התשובה שלי? זה פשוט לא יקרה. זהו, זו התשובה. אבל זה לא יקרה. כן, אבל הם יהיו, אם הגעתי לבדות באמת, אז זה פשוט לא יהיו נכונות. זאת אומרת, הם יהיו מיעוט, והם יבלעו ברוב או שהם לא יהיו. אז זה קשה לך להפנים שמישהו יכול להגיד את זה. איך אתה יודע מה יהיה? אני יודע, כי אני יודע. כי משה רבנו לא יבוא ויגיד עבדתי עליכם.
כן, יש תשובות לעשות השם
לא, לא בדיוק כמוך. תבדוק כמו שחבר שלך אמרת לחבר שלך, ותראה שאין תשובות לצד השני. דרך אגב, מי זה הצד השני? בוא נתחיל לעשות סדר.
לא יודע,
טעיתי... יופי, תלך לכל החברים שלך שאתה מכיר, חילונים, משפחה, חברים, ידידים בצבא. באמת אני אומר, אני לא אומר את זה.
אני
מדבר
על איזה
שלא... תלך למי שאתה רוצה. תלך לפרופסור אסא כשר, ליוסי שריד, לשולמית אלוני ולמי שאתה רוצה. תשאל אותם מה השיטה שלכם. תגיד לך מה השיטה. יש שתי אפשרות, או שהם ירחו אותך, או שיגידו אנחנו הומניסטים. הומניסטים זה שיטה שכבר, מה שנקרא, נפלה במאה ה-18. מי שאומר אני הומניסט, זה בדיוק כמו שאמרו פה, זה מה שאומר אני מאמין שהעולם הזה מפילים. אבל נפל מזמן, אתה מבין? זה בדיוק כמו להגיד אני מאמין שכדור הארץ שטוח. מה? הומניסט? מה זה? שיטה מהמאה ה-18. המאמין באדם, אני מאמין באדם. שמעת את המושג הגאוני הזה? אנחנו מאמינים באדם, לא באלוהים, נכון? לא, אז מה זה אלוהים? זה מה שעשה בחילה אחרים בשביל ללמוד את השקוט הזה, נכון? טוב, מה זה אלוהים? לא יודע. איך אתה יכול להאמין או לא להאמין מה שאתה לא יודע? זה נגמר הוויכוח בדרך כלל, אתה מבין? מאמין, אתה מבין? מאמין, מה אתה מאמין? פטי מאמין לכל דבר, אתה מבין? טוב, עכשיו אני אגיד עוד דבר אחרי זה יש לך זמן לשאלו. טוב, עכשיו אני אראה לכם שהדבר היפה הזה שלמדנו עכשיו, איפה יש פה את הפעם אחת שאני צריך לתת פה את התרונות האלה? ברכו. תמיד כל מיני שטויות שאני כותב פה זה יפה. יש לי השאלו! תגיד לו שיש. תגיד לו שיש. טוב, עכשיו אני אראה לכם שמה שלמדנו זה כבר מזמן המדע יודע, רק הוא לא יפנים שזה עובד גם בחיים הרוחניים. עכשיו כל מי שיש לו מתמטיקה שתי יחידות וגם כן לא עבר שלא יבאים, בסדר? אין שום בעיה, זה לא משהו מסובך בכלל, למרות שזה איזה השם הפוצץ. אני אומר כבר שזה לא יש לי מתמטיקה שתי יחידות וגם לא עברו שלא יבעלו. מה שלמדנו עכשיו זה חשבון דיפרנציאלי. זה חשבון דיפרנציאלי מה שלמדנו עכשיו, אני אסביר לכם. אבל אל תיבעלו, אמרתי לכם, גם אם יש שתי יחידות יבינו את זה, לא להיבעל. אז מה זה חשבון דיפרנציאלי? הייתה בעיה, זה התחיל מזה שרצו לדעת השטח של מצולה לא מסודר מה שנקרא. זאת אומרת, היוונים הקדמונים, כן, ידעו מה השטח של, שטח של ריבוע ושל משולש ושל עיגול, נכון? של תרפז, זה כולה כל הדברים מכיתה ו', זה הם ידעו מצוין, היוונים, נכון? אבל מה השטח שבתוך הדבר המכוער הזה? כן? זה הם לא ידעו היוונים. לא ידעו. לא הולך להם יכולת לדעת מה השטח בתור משהו מבולבל. בסדר? אחריו, בשביל זה המציאו את החשבון הדיפרנציאלי. ומה זה אומר כזה דבר? בוא ניקח, כן? בוא ניקח עקומה. בסדר? עקומה. לא בחורה, אלא סתם עקומה. בסדר? ניקח עקומה. בסדר? לא נעשה עקומה יותר עקומה. בסדר? הופ? הנה, יש לנו עקומה. ראיתם עקומה? יופי. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה השטח תחת העקומה. בוא ניקח את השיטות של היוונים, לא עובד, זה לא משולש, זה לא עיגול, זה לא ריבוע. מה היוונים יגידו פה? אללה אכבר, לא יודעים מה לעשות. זה לא בשבילנו, אנחנו כל היוונים. בסדר? טוב. מה אמרו? בוא נחלק את העקומה למרובעים. עכשיו, שטח של מלבן אני יודע לעשות. זה למדתי בכיתה ז'. בסדר? אז אני אחבר את המלבן הזה ועוד המלבן ועוד המלבן ועוד המלבן ועוד המלבן, זה אני יודע לעשות, נכון? מה הבעיה? שנשאר פה משהו קטן כזה מגעיל שהוא לא נכנס. אז בוא נגיד נעשה עוד קווים. למה? במקום שיהיה כך קצת, נעשה המון קווים. נעשה עוד יותר קווים. אז המקום הזה נהיה יותר קטן ויותר קטן. נכון? כמה שיש יותר ריבועים, זאת אומרת כמה שיש יותר קווים כאלה באמצע, ככה החלק שנשאר למעלה מתחת לעקומה הוא יותר קטן, נכון? יפה. אז אמרו, נגיד שמספר השטחים פה הוא אינסוף, אז השטח שמתחת למשולש הקטן המגעיל שנשאר הוא נהיה אפס, נכון? שואף לאפס. אם מספר הריבועים שואף לאינסוף, אז השטח מתחת לשטח המגעיל שנשאר שואף לאפס, אז זה השטח. פשוט נגיד כאלו יש שם אינסוף, יש נוסחאות איך עושים את זה, והנה יש לנו את השטח, נכון? יופי. עכשיו אני בתור תיכוניסט תמיד הצבן אותי הדבר המכוער הזה. אמרתי, אבל תמיד יישאר שם משהו. זה לא נכון. כן? אתה נראה לך זה שאף לאינסוף, אבל בסוף זה קטן, 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 בסוף יש שם, זה לא השטח באמת, נכון? התשובה זה לא נכון מה שאמרתי, אני טעיתי והם צודקים. זה בדיוק היחס בין הלוגיקה היוונית לבין המתמטיקה המודרנית. עכשיו, זה בדיוק מה שלמדנו בשיעור הקודם. השיטה היוונית אומרת, אני פשוט לא מסוגל לטפל בזה. למה? כי זה לא ריבוע, זה לא עיגול וזה לא משולש, אם יכולת, אין לי פה אקסיומות. אז אני לא מסוגל לטפל בשאלה הזאת, נכון? אני מתעלמת מזה, אין עקומות אצלנו בעולם. כולם אצלנו מרובעות, כן? אבל, כמו שאתם זוכרים, החיים לא מורכבים רק ממרובעות ועגולות, החיים מורכבים מכל מיני יצורים מוזרים, נכון? אתה לא יכול להתעלם מזה. ואת, למה המדע נאלץ להתמודד עם השאלה הזאת? אתה לא יכול להתעלם מזה, פתאום אין את זה. אם לא, זה לא נכנס לך בריבוע, זה איננו. אז הם פיתחו שיטה איך לטפל גם במערכות בלי אקסיומות, כלומר, במערכות שבהן זה לא מסודר. מה השיטה שלהם? זה בדיוק השיטה שלנו, הם אוספים מספיק סימנים, נכון? יש פה איזו נקודה שבה הכמות מכסה על האיכות, נכון? עכשיו, זה לא בדיוק כמו שלנו, כי אצלנו בסוף אתה לא יכול לאסוף אינסוף סימנים. אבל אתה יכול לשאוף לאינסוף סימנים. זאת אומרת, אתה יכול להגיע למספיק סימנים שאז יהיה לך מספיק ריבועים שתדע מה נמצא פה ומה לא. עכשיו, המהפכה הזאת שהמדע עבר לפני, לא יודע, 400 שנה, 300-400 שנה, זה מה שאנחנו עכשיו עוברים. וזה הבעיה של כל אלה שיושבים פה. כל אלה שיושבים פה חושבים בצורה מרובעת. הם רוצים תשובה מרובעת, שאפשר להכניס אותה בעולם של אקסיומות, אבל מה לעשות? אין, כמו שאמרתי בשום קודם, אין תשובה מרובעת, אין, לא יעזור. אי אפשר להכניס את הכל לקוביות. יש בעולם שאלות שאי אפשר להכניס אותם לקוביה. השאלה מה אתה עושה עם שאלה שאתה לא הכניס אותם לקוביה? תשובה, אתה עובד עליה בצורה דיפרנציאלית, אתה עובד עליה בצורה כללית, כמו שאמרנו קודם. אתה מפרק אותה להמון המון המון סימנים. ואז פתאום יש לך תשובה. אז זה מהפכה מחשבתית שצריך לעבור אותה. למה צריך לעבור אותה? כי אנחנו עדיין מבחינת הספקנות והוודאות בעולם הרוחני, אנחנו נמצאים עדיין בעולם של אריסטו, בעולם של היוונים. ועכשיו באים פתאום אומרים, רגע, תעזור שאת העולם המרובע היפה הזה ותעבור לעולם החדש. אבל העולם הזה הרבה יותר קל, אתם מבינים? כי בעולם הזה יש רק ריבועים ועיגולים, אז הרבה יותר קל לי לטפל בו. לכן השד כל כך נוח לו עם העולם ההוא, הישן. אבל כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אתה לא יכול להישאר בזה. מה לעשות? החיים לא מורכבים מריבועים, לא מורכבים רק במערכות עם אקסיומות. יש בעולם שאלות שהן לא מרובעות. לכן השיטה שאמרנו שזה תביעת עין וסימנים, זה לא שיטה שהם לא המצאתי אותה, אני דברתי לכם. כולם עובדים ככה כל הזמן, לא רק לא שמתם לב. אז כל מה שהמסקנה מהשיעור הזה זה ככה, בוא נעשה סדר. א', הספקנות היא פשוט טיפשות, כמו שראינו בשני השיעורים הקודמים. פשוט דבר לא נכון לוגי. כי השכל הלוגי לא מסוגל לעשות שום דבר. בחלק השלישי של הסימון, בחלק הראשון של הקיים, למדנו איך מגיעים לסימנים טובים על ידי השיטה שנקראת כלליות. אבל זה עדיין סימנים בלבד. עכשיו ראינו שהסימנים הטובים יכולים בסוף להפוך לשלמות. והשלמות הזאת נקראת תביעת עין, ואפשר להגיע לזה, כי אתה כבר עשית את זה בחיים. אז תעשה את זה בכל השאלות, זה עד כאן סוף השיעור. מסקנה מהשיעור הזה זה ככה, אפשר להגיע לבדו. זה המסקנה מהשיעור הזה, אפשר.
למרות ש...
יש אמת. הוודאות היא אמת. יש אמת, אבל לא, לא, לא מרובע. אתה מבין? זה החידוש פה, שיש אמת שהיא שכלית, אבל היא לא מרובע. היא עובדת אחרת. כמו תביעת עין של מזל, כמו דוגמה אמא שלך. זה לא אמת לוגית. לוגית אתה לא יכול להוכיח את זה. אבל זה עדיין הופך להיות אמת. אתה מבין? למה? כי זה תביעת עין. תביעת עין היא אמת יותר חזקה אפילו. כמו שראינו על תביעת עין מסימנים, התביעת עין יותר חזקה מהסימנים, זוכרים? אבל זה משהו אחר, צריך לעבוד אחרת בשביל להגיע לזה, צריך לפתוח את הראש מה שנקרא. אבל זה לא פנאטיזם, כמו שאמרתי בהתחלת הנושא, זה לא שאתה צריך לפנאטים טיפשיים, פטי מאמין לכל דבר, לא. זו שיטה מאוד קשה, צריך לעבוד, לאסוף המון סימנים ולהיות אדם ישר. כן. לא נכון. פשוט לא נכון, זה השמצה. הוא מראה את מה שנמצא, בוא נגיד, את העולם המקומצם שלו הוא מראה בצורה מאוד פשוטה. נכון שלפעמים אתה יכול להבין אותו אחרת, אבל זה לא כמו שאתה, אתה עושה פה כלל שכל סימן אפשר לפרש לכל הכיוונים, לא נכון.
איזה סימן מוכיח בוודאות
ש... סימן אחד לא מוכיח כלום, אבל סימן אחד הוא נגיד פונד רק לכיוון אחד. למשל, בשאלה הראשונה, אם שם את תזרח מחר, הסימן שלי שהשמת זרחה היום בבוקר, זה סימן שהוא חד ממדי הוא רק לכיוון אחד. אז יש כבר הרבה סימנים כאלה. האם בחורף יורד גשם? זאת השאלה החדשה. עכשיו בוא נצא החוצה, זה לא נכון. זה סימן של אני צודק. מה?
זה
שבחורף
יורד גשם?
כן.
זה שלא
יורד
עכשיו
זה סימן של... לא, זה שכן יורד עכשיו, נגיד שכן יורד. סימן שאני צודק? לא, סימן שאני צודק.
לא,
בעצם
כן, לא.
אני אומר שיש סימנים שכן אומרים דבר בצורה מפורשת. לא כל הסימנים, אבל יש סימנים. זה סתם השמצה. של העולם השכלי להגיד שכל סימן לא אומר כלום. זה לא נכון. יש סימנים פשוטים מאוד.
אבל אתה עושה פה סימנים, אם יש סימנים שאומרים בוודאות, אז יש גם הרבה שלא אומרים בוודאות.
נכון. שזה הסברתי שזה תביעת עין, זה כמו בדרך לגן. השער הירוק אומר בוודאות, אבל השער אדום יש עוד שלושה בדרך. אז מה? אז השער אדום זה לא סימן, זה סימן שצריך לטפל בו בזהירות, אז מה? תראה, מה שיפה בתביעת עין זה שזה באחריותך. הבנתם? הבנת? זה מה שמפריע לכולם כל כך, בייחוד לך כזה. לא, זה תלוי בזה שאתה בן אדם רציני, תמיד חכם מקביעת עין, ואתה יודע מתי זה נכון ומתי זה לא נכון, בוודאות פנימית. בסדר, תהיה תמיד חכם, לא אמרתי לך שהשיטה שלי היא רק לברברית. להתחיל מאפס בבדיקה, לא בשכל. הבנת? לא אמרתי להתחיל הכוונה בטיפשות גמורה. הכוונה, תתחיל מאפס, הכוונה שלא היה לך אקסיומות קודמות, זה הכוונה, מבין? טוב, עוד שאלה וזה נגמור, כן, אתה ואתה. סליחה, לא שמעתי. לא הבנתי. אבל שכחת כבר שיש שכל לוגי ויש שכל בתור כלי עבודה. בתור כלי עבודה יש רק את השכל, אבל השכל הלוגי לא נותן תשובה לכלום. זוכר את זה? אז עכשיו אני אדבר על השכל בתור כלי עבודה. אתה צודק שהכל עובד עם השכל, אבל זה לא הוכחות שכליות. הכוחות הן ברמה אחרת, כמו שראינו, זה ברגש העליון, זה בקריאת עין. כן.
מה כמה מנחה בעצם של היהדות?
כמה מנחה של היהדות? באיזה נושא?
שעל פיו הכל צריך
להסתדר. מה הכלל של היהדות ישראל? שמע ישראל, השם אלינו, השם אחד. מסביב הכל מסתדר, כמו שאמרתי לכם בשיעור היחס למושג אלוהי. כן, אתה תראה שהכל אחדותי, תראה שהכל מסתדר, כן.
ואם אתה תגיד, נגיד, הנצרות או נגיד אומרת שהכל זה, הכל השם עושה, הכל אלוהים עושה.
כן, אבל הם אומרים שהוא שלושה, ואבא בן הוא רוח הקודש וגם נולד בבתולה. נכון? אז הם נגד הכלל הזה.
האסלאם?
האסלאם הם הרבה יותר טובים, באמת, מהנצרות, לכן הם לא עובדי עבודה זרה. באופן כללי, מה שהם אומרים מבחינה רוח נטהורה זה נכון לגמרי. זאת אומרת, הם לקחו את כל הדברים האמיתיים מהיהדות ואומרים את זה, זה לא חולק עם על האלוהים של האסלאם, אני לא חולק, זה אלוהים. הם מגדירים את האלוהים בדיוק כמו שאנחנו. אני חולק, כמו שאומר הכוזרי שם, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת, הטכניקה שלהם, כל הכבוד, היא פשוט לא נכונה. העקרונות הרוחניים שלהם, במובן התיאורטי, הם יפים מאוד. הם נכונים ויפים, עוד פעם, יש להם גם כמה שטויות שם, שמוחמד המציא לבד. שמשהו גנב מעם ישראל זה בסדר, משהו המציא לבד זה קצת כל מיני דברים אחרים. אבל העיקרון היסודי של אמונה באל אחד, הם באופן כללי אומרים בדיוק מה שאנחנו, זה אתם לא? אתם לא מבינים מה הם אומרים אולי. כי הבנה זה לא רק בשכל, הבנה זה משהו, זה מעבר לשכל, זה בחיים. אבל באופן כללי האסלאם הוא בעצם טוב, נכון? אני לא רואה שכולם פיצ'ים בעולם חוץ מהיהדות. יש עוד חכמים בעולם. טוב, להתראות, היה נעים, היה נחמד, היה יש פה בחוץ.